הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. המלחמה בעזה מחד והבחירות לנשיאות מאידך. אלה שני הנושאים שיעסיקו אותנו השבוע. אלון פינקס ומור אלטשולר ינתחו את המעורבות האמריקאית במלחמה, מה זה אומר לגבי הסכם הגרעין עם איראן. אבי שילון ידבר על המשבר הפנימי בתוך ישראל, ולמה מלחמות האזרחים חוזרות פה פעם בכמה שנים.
יש פה איזה אירועים של מלחמות אזרחים, ואני אומר מלחמת אזרחים מפני שזה תמיד פורעים ערבים מתחילים, ותמיד, אנחנו שוכחים את זה, גם בפרעות תרפ"ט, היו לינצ'ים של יהודים בערבים בתגובה.
בהמשך יונתן ליס עם הבחירות לנשיאות, מי שלא ייבחר הוא יגיד כאן, לנתניהו יהיה יותר קל להשיג חנינה.
אני אצטט לך את אחד מהאנשים שדיברתי איתם שאמר לי, נתניהו נמצא פה בווין-ווין, גם הרצוג וגם מרים פרץ, בסופו של דבר אם נגיע לשלב של החנינה, הסיכויים ששניהם יאתרו הם די גבוהים להערכתם.
נסכם את כהונתו של רובי ריבלין, ואת אפרת דובדבני ושוקי שדה נשאל, האם מוסד הנשיאות בכלל נחוץ. ולבסוף, כמה טוב לקבל מכות חשמל. פרופסור גיל זלצמן, מנהל גאה, ימליץ על הטיפול הזה למגוון בעיות נפשיות, ולא רק נפשיות. המטופל א' יספר איך החשמל שינה לטובה את חייו.
יש לנו מטופלת שמגיעה בבוקר, עושה את הטיפול, מתאפרת, מתארגנת, והולכת לעבודה שנים. טיפול maintenance, ובעבודה שלה לא מעלים בדעתה מה עשתה היום בבוקר.
המלחמה בעזה הסתיימה עם 13 הרוגים בצד הישראלי, 248 הרוגים בעזה, מתוכם 122 אזרחים וגם 27 הרוגים בגדה. איתנו שלושה, אלון פינקס, שלום.
שלום רב.
אז הפרשן שלנו ולשעבר קונסול ישראל בניו יורק, אבי שילון, דוקטור להיסטוריה מאוניברסיטת ניו יורק.
שלום רב, אני שמח להיות פה.
וגם מור אלטשולר, היסטוריונית ופובליציסטית.
שלום, שלום.
נתחיל איתך, אלון, אז הנשיא ביידן שיחק פה תפקיד מפתח, למרות שישראל מאוד לא רצתה להכניס אותו ולא רוצה להיכנס בעצמו, אבל בסוף הוא זה שגמר את המלחמה, לא?
הוא זה שהמעורבות שלו קיצרה את המלחמה, נגיד כך. אני חושב שהיעדר יעדים מדיניים ומיצוי צעדים צבאיים הם שבסוף גרמו למשך הזמן הקצר. זה נכון שהוא נקלע לזה בעל כוחו, זה נכון שזה העיק עליו, על סדר יומו, על סדר העדיפויות שלו. נכון גם שהוא עמד במערכות לחצים צולבות.
מתוך המפלגה שלו בעיקר.
גם בתוך המפלגה שלו, שתי מערכות בתוך המפלגה שלו, של פרוגרסימי, אבל גם של הזרם המרכזי במפלגה שלו, שיצא באופן די נחרץ וקרא לו להיות מעורב. לחצים של מה שנקרא קהילת מדיניות החוץ בוושינגטון, שזה מין מערכת אקולוגית מאוד פוריה של נותני עצות, יושבי קרנות לשעברים וכאלה שבעתיד רוצים להיות.
שיכולים להגיע לאוזן של הנשיא ולהגיד לו,
ויכולים להגיע והם מייצרים רעש רקע סטטי קבוע של תקרין עוצמה, תראה מנהיגות, העולם מצפה, אמרת ש... והלחץ השלישי היה לחץ בינלאומי. בתוך כל זה הוא זוכר כסגן נשיא את צוק איתן, את 2014.
וזוכר גם את בנימין נתניהו לא לטובה.
הוא לא אוהב את בנימין נתניהו, אבל זה נתון. נזכור שהמשבר הזה או הסבב הזה תפס אותו כשהוא ממתין להתבהרות תמונה פוליטית בישראל. הוא נכנס כנשיא בינואר, בחירות אצלנו היו ב-23 במרץ, אי ודאות של אחרי הבחירות, ואז פתאום הדבר הזה. כלומר, גם פוליטית הוא היה צריך להיזהר. הדבר האחרון שהוא צריך באמצע ניסיון להעביר חבילת חילוץ כלכלית ותשתיות של 2.2, תלוי במשא ומתן, טריליון דולר, נזכיר למאזינים שטריליון זה 1,000 מיליארד, זה הרבה כסף.
וזה אחרי הקורונה כדי להניע את גלגלי המשק.
וזה אחרי 1.9 טריליון על הקורונה. בתוך זה, כשיש לו את סין בחוץ ואת רוסיה בחוץ ואת הסכם הגרעין עם איראן, לכן היה לו אינטרס מובהק לסיים את זה מהר, הוא עשה את זה.
בוא ננסה להרחיב, זה בעיקר שיחות טלפון לפי הדיווחים בתקשורת האמריקאית, לפחות 5 שיחות טלפון, כן. שכל פעם יש איזו הדלפה גם לניו יורק טיימס אחרי השיחות האלה, וכל פעם הטון עולה ועולה.
כן, זה כנראה 8 שיחות, 6 שאנחנו יודעים מהן, ועוד 2 שכנראה היו קצרות או בין השיחות האחרות.
אס-אמסים.
כן. צריך לשים לב לדברים הבאים. הדרגתיות, שזה דומה למודל או לפרדיגמה של טיפול במשברים כאלה. הדרגתיות זה אומר ככה, 3-4-5 ימים, 96 שעות, מה שאצלנו אוהבים להגיד. יש תמיכה אמריקאית בלתי מסויגת בזכותה של ישראל להגן על עצמה, זה בלתי נסבל, טרור על הרי ישראל, חמאס ארגון טרור, יורה רקטות על אזרחים חפים מפשע.
מה שהכרנו ממשל טראמפ לאורך תקופה הרבה יותר ארוכה.
גם אצל אובמה, גם אצל בוש, זה אותה מתכונת. משם עוברים לשלב של עדיפת לחצים בינלאומיים, זה 3 החלטות שהוא סיכל במועצת הביטחון.
זאת אומרת, היה החלטות נגד ישראל, ופשוט ארצות הברית הטילה וטו.
ברוב של 14-1. השלב שאחרי זה היה לקרוא לאיפוק. השלב שאחרי זה היה להגיד שצריך לשאוף להפסקת אש, וזה היה בין השיחה החמישית והשישית שהוא ניהל עם מר נתניהו. עכשיו, מה קרה שם? בשיחה החמישית הוא ביקש, על פי אמרת בצדק, הניו יורק טיימס קיבל תדריך של מה בערך היה, מהצד האמריקאי. אני קורא לעשות דה-אסקלציה, כלומר להפחית ולצמצם משמעותית את ההסלמה, מתוך מטרה להגיע להפסקת אש. אין דרישה. יום אחרי זה מופיע מר נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, בפני שגרירים זרים בתדריך, ואומר, אני לא עומד עם טיימר ביד. לישראל יש יעדים, אף אחד לא יגיד לנו מתי להפסיק, נפסיק שיוסגו היעדים.
למרות שקשה להגיד שנתניהו לא הבין את המסר אחרי החיים שלו בארצות הברית.
אבל סדרת משפטים הזו נתפסה אצל האמריקאים כסוג של התרסה. תגיד, אתה לא מבין שאני מנסה לעזור לך פה? אתה לא מבין שלוחצים עליי מהאגף שמאלי במפלגה הזאת, מהאגף ימני במפלגה הזאת, במועצת הביטחון, התקשורת, אני מנסה לעזור לך, הרי שנינו יודעים שאין לך פה מה להשיג במבצע הזה. תגיד לי שאתה רוצה לכבוש את עזה, תפדל. ולכן הוא נזעק לעשות עוד שיחה בהפרש של 24 שעות, שבה הוא כבר דרש הפסקת אש, ויומיים אחר כך הייתה הפסקת אש. היה פה שימוש בדיפלומטיה אולד סקול, מה שנקרא. לא היו הדלפות.
זאת אומרת, האמריקאים היו מאוד מאוד שקטים, גם שר החוץ, גם שר ההגנה, אמנם התקשרו לישראלים, אבל לא יצא שום דבר.
לא יצא, הייתה משמעת מסר, לא הייתה התלהמות, שים לב, לא היה עימות פומבי עם ישראל. הוא לא התעמת עם נתניהו, הוא לא גינה את נתניהו, לא היו ציוצי טוויטר בשלוש לפנות בוקר, שבשמונה בבוקר וב-12 מתעדכנים או סותרים אחד את השני או את קודמיהם. כמה זה יחזיק? אינני יודע. מה זה מעיד על העתיד? אי אפשר לדעת.
מבחינתנו זה לא מבשר טובות, מפני שזה רק מראה מה הולך להיות, כן, הרי כל זה זה קדימון לחידוש הסכם הגרעין. ביידן דוהר לחידוש הסכם הגרעין עם איראן, זה ברור. האיראנים יש להם קלף חזק מאוד ביד, וזה המפלגה הדמוקרטית האנטי-ישראלית, שביידן נכנע לאחרי 96 שעות, כמו שאמר אלון.
אלון לא אמר לך את זה.
אמרת 96 שעות, הוא נתן לנו.
לא אמרתי שביידן נכנע למפלגה הדמוקרטית.
אז אני אומרת, ביידן נכנע למפלגה הדמוקרטית המאוד מאוד אנטי-ישראלית, כפי שהיה...
את אומרת.
כן, כן, אני אומרת, כפי שהיה ברור שהיא תהיה אנטי-ישראלית.
איפה את רואה את זה, אבל מעבר לחוגים היהודיים, שבאמת מפעילים לחץ למפלגה הדמוקרטית, גם על הנשיא, וגם כמה מחוקקים, שאנחנו זוכרים את השמות שלהם, שמתקשרים לנשיא ומתייצים.
מה אתה מדבר? יצאה חברת הקונגרס, איך קוראים לה? טליב, כן, היא פגשה את ביידן בשדה התעופה, והתחננה בפניו שיחוס וירחם על חייה של הסבתא שלה ברמלה.
בסדר, אבל חברת קונגרס אחת.
רגע, סליחה, סליחה, שכשהסבתא שלה ברמלה, היחידים שמאיימים עליה זה ערבים, לא יהודים. והוא אמר לה שהיא לוחמת אמיצה, ויום אחרי זה כבר מחוקקים בקונגרס, דמוקרטים, הודיעו שהם דורשים להשעות מכירת פצצות מתוחכמות, פצצות עומק לישראל, לדון בזה מחדש.
אבל לא קרה.
זה לא קרה מפני שמיד מיד... האש הופסקה כפי שהסביר אלון.
זה פשוט לא
רגע,
נכון.
רגע, לא. רגע, הם לא יצאו בקריאה כזאת? הם לא ארגנו את בעצם?
מבחינה חוקתית הם לא יכולים לעצור מחירה כזאת. זו מערכת
הם
נשק.
הם יכולים להשהות מחירה
הם
כזאת.
הם לא יכולים
אלון,
להשהות מחירה
כזאת. אלון, וזה היה צעד הצהרתי. הם יכולים להשהות, וזה היה צעד הצהרתי. ביידן מיד נכנע להם.
תצמדי לעובדות.
כן, לא כן, אלה העובדות.
לא
אלה העובדות.
יושב ראש ועדת החוץ של בית הנבחרים, חבר הקונגרס הדמוקרטי מניו יורק, חכים ג'פריז, הוא זה שעצר את הדרישה לעיון מחדש בבקשה
תקשיב,
של ישראל.
תקשיב, אלון, לא זה שיש איזשהו משחק בין הפוליטיקאים הכאילו מתונים והכאילו קיצונים, הם משחקים ביניהם, זה השוטר הטוב והשוטר הרע, אבל ברור שכאן ניצח מבחינתנו השוטר הרע, כלומר, המפלגה הדמוקרטית הולכת להיות מאוד מאוד, אני אקרא לזה בעדינות, אדישה, לגורלה של מדינת ישראל.
אבל זה לא מחיר של ההימור הכושל של נתניהו ללכת רק עם הרפובליקאים?
לא, לא, לא. ממש, ממש לא. המגמות האלה של האנטי-ישראליות, ישראל בשבילם היא סמל. הרי זה לא באמת שישראל מפריעה להם. החיבור הזה שבין ה-Black Lives Matter, כלומר שחורים בארצות הברית שהם מאוד מאוד אלימים ומאוד מאוד דורשים למשל לפרק את המשטרה וכולי וכולי, זה לא כל השחורים בארצות הברית, אבל זו קבוצה מאוד אלימה ומאוד מאוד חזקה, יחד עם החיבור של המוסלמים בארצות הברית, יוצרים חזית שבעצם היא היום כבשה את המפלגה הדמוקרטית, והיא מכתיבה,
את פשוט לא בקיאה במפלגה הדמוקרטית.
בגלל שאני חוזר מניו יורק, בעצם אני נמצא בניו יורק, אני חושב שיש משהו במה שאת אומרת, אבל אני רוצה לתקן את זה.
תודה, אבי, תודה.
אין בעד מה? אני רוצה לתקן את זה קצת ברוח של אלון. אני חושב שכן, בהסתכלות הגלובלית, החמאס ניסה גם כנראה דרך איראן לבחון את היחסים בין ביידן לישראל. זה נכון. אבל אני חושב שביידן הוכיח שהוא תומך בישראל ללא היסוס. אני חושב שמה שקרה במבצע הזה, אם נסתכל עליו צבאית, ישראל השיגה את כל היעדים.
זה גם לא
זאת
נכון.
זאת אומרת, אני גם חושב יותר
גם
מזה.
גם זה לא נכון.
כואב לי על האנשים בעזה, בישראל כמובן, ואפילו על אנשי חמאס אני מרחם, כי אני מניח שגם הם מוסתים. אבל מבחינה צבאית נטו, בלשון קרה, אני חושב שזה אחד המבצעים שבאמת החמאס ועזה קיבלו מכה הכי קשה שיש. לא היה יותר מה לתת. אני חושב שביידן הוכיח, אם מישהו בחן אותו, שהוא תומך בישראל. אני חושב שבלק לייבס מטר היא לא תנועה שולית ואלימה, היא תנועה די בקונצנזוס מבחינת
יחסי. נכון ואלימה.
והיא לא אנטי-ישראל. אני נמצא שם הרבה אנשים תומכים בתנועה הזאת, ועדיין תומכים בישראל. גם היהודים הליברליים ברובם, בשעת מה שנקרא עת שרה ליעקב, קיבלתי כל כך הרבה מיילים ושאלות מאנשים שהם הכי ליברליים ותוקפים את ביבי ואת ישראל ביומיום. כרגע אנחנו איתכם. אז התיאור שלך הוא קצת אפוקליפטי, גם מבחינת היחס של ביידן לישראל וגם מבחינת מה שקורה בארצות הברית.
יש לנו איזושהי טעות אופטית בכל הנוגע למטרות המבצע. יש 450 קילומטרים של מנהרות תת-קרקעיות שבהם החמאס מסתיר את כלי הנשק שלו, את הטילים, את משגרי הטילים ואת מפעילי הטילים. ישראל בסופו של דבר הרסה רק 120 קילומטר מתוך 450, לא התקרבה בכלל למנהרות הברחת הטילים שמהם מוברח נשק מכיוון סיני אל עזה. אלה היו המטרות האמיתיות של המבצע, והן לא הושגו, אפילו לא התחלנו להשיג אותן.
זאת אומרת, הצבא רצה לסיים את המבצע לפי כל הדיווחים של לא... כל הכתבים הצבאיים.
מבחינתי, כשאני יושבת כאזרחית ישראלית, צר לי שהפילו מגדלים, צר לי שנהרגו אנשים, המערכה הייתה תת-קרקעית, וזה כדי לחסל את כוחו של החמאס לפגוע בישראל, לא אנשים כאן, אלא הנשק והיכולת להפעיל את הנשק.
טוב, זה גם לא עזר, כי המשיכו לראות טילים עד הרגע האחרון.
תשמע, כי אנחנו הורדנו או חיסלנו 120 קילומטר מתוך 450. זאת אומרת, עבדנו בערך שליש מהזמן שהיינו צריכים לעבוד, כדי באמת לחסל את הכוח הצבאי של החמאס. אינני מדברת על האנשים, אני מדברת על היכולת להשמיד אותנו או לפגוע בנו.
ירו 4,000 רקטות על ישראל, בסופו של דבר רק 60 פגעו. הניצחון פה הוא מובהק, אי אפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך שאת רואה את התמונות.
אלון, אני רוצה לדבר על התקשורת הבינלאומית. התקשורת האמריקאית, ניו יורק טיימס, מאוד מאוד התמקדה בצד הפלסטיני. הפגיעה בעזה, הפגיעה בישראל כמעט לא סוכרה.
כן.
למשל, אני אתן לך דוגמה מהניו יורק טיימס ביום שבת. מביאים סיפורים של 6 פלסטינים, גם בתוך ישראל, גם בתוך שטחי הקו הירוק, שמדברים על הפגיעה והחיים תחת כיבוש. משהו זה בכותרת הראשית של הניו יורק טיימס במשך הרבה זמן. כתבות כאלה לא ראינו בעבר.
לא בניו יורק טיימס, לא בוושינגטון פוסט.
גם ברשות הטלוויזיה, אגב, האמריקאיות.
הסיפור הזה חוזר על עצמו. הטענות שלנו, הצודקות בחלקן, נגד החוסר איזון בתקשורת האמריקאית. פה זה הלך שלב קדימה. היה פיגוע ב-2002 או 2003, בתוך חומת מגן, או איך זה נקרא זה. וחיל האוויר תקף. והעמוד הראשון של הניו יורק טיימס הראה אוטובוס מפויח, זה היה המסעדה בחיפה.
מקסים.
מקסים. ומצד שני, סקנה רבייה יושבת על ערימת אבנים. התקשר אליי שרון, שרון שהיה אז ראש ממשלה, אריאל שרון. אמר לי, איך זה יכול להיות כזה דבר? אמרתי לו, תשמע, זה עניין של לוח זמנים. הם עשו את הפיגוע ב-12 בצהריים, שזה 5 בבוקר, שעון ניו יורק. אתה הגבת מיד, בצדק. אם לא היית מגיב, העמוד הראשון היה כולו הפיגוע. השיקול לתקוף הוא שיקול צבאי, טקטי, והוא נגזר מתוך מדיניות. ברגע שאתה תקפת, ואתה חזק, זה נתפס כאימות אסימטרי, זה נכון אז ונכון היום, הסיפור הוא לא עליי ועל שרון.
ברור. אותו... לא, אבל היום אפילו לא עכשיו... רואים את התמונה של הישראלים, רואים רק את הפלסטינים.
יפה, עכשיו, תראה, כבר כמה זמן שלתוך הזרם המרכזי של התקשורת האמריקאית, המיינסטרים האמריקאי, מה שנקרא, התקשורתי, נכנסו ביטויים שלא היו קיימים. אוקיופיישן תמיד היה, אבל ביקורת על אוקיופיישן בעמוד הראשון לא הייתה. אפרטייד לא היה. אני לא מדבר על התקשורת הבריטית או השוודית, מדבר על ארצות הברית. מה שאתה ראית עכשיו נובע בין השאר בגלל שזה נפרץ, אבל זה גם נובע מן העובדה שחלק גדול, בטח הניו יורק טיימס, עקב אחרי הסיפור הזה עוד מהראשיתו בשייח ג'ראח. כלומר, שהם רואים שייך ג'רח, משטרה זורקת רימוני הלם בהר הבית, בתוך הרמדאן. אני לא נכנס כרגע, צדקו, לא צדקו, יגזימו, יפריזו.
אבל הם יכולים להגיד ישראל התחילה.
אבל הם יכולים להגיד שישראל יצרה שרשרת, או לפחות פרובוקציות. אף אחד לא הצדיק את ההתפרויות ואת הלינצ'ים של הערבים בתקשורת האמריקאית. ואז זה מחלחל, מחלחל, וזה הופך להיות הנרטיב המרכזי. וזה מה שאתה מתאר.
אבי, מבחינת ההתפוריות בתוך ישראל, אז הגישה שלך זה שזה לא חדש, ופעם בכמה שנים פשוט יש את הדבר הזה, ואנחנו נוטים לשכוח או להתעלם או להדחיק.
כן, מבחינה היסטורית, אתה יודע, מי שמסתכל על הסכסוך מראשיתו, אז העובדה שמלחמת אזרחים,
כן, ההתפרעות זה מלחמת אזרחים?
כן, מה היו הפרעות, אנחנו יכולים לספור אותה מ-1919-20 בירושלים ובצפון, אחרי זה ב-21 וב-29 וב-36 ונמשיך הלאה עד האינטיפדות האחרונות. יש פה איזה אירועים של מלחמות אזרחים, ואני אומר מלחמת אזרחים מפני שזה תמיד פורעים ערבים מתחילים, ותמיד, אנחנו שוכחים את זה, גם בפרעות תרפ"ט, היו לינצ'ים של יהודים בערבים בתגובה.
זאת שני הצדדים התפרעו.
כן, כן. עכשיו, בדרך כלל מישהו אומר את זה, אז זה נתפס כאיזושהי עמדה ימנית, הנה מה שהיה הוא שיהיה. אני לא אומר את זה, כי תמיד יש גם נסיבות משתנות. למשל, מה שקרה עכשיו, בעיניי, הוא גם בקלש התנגדות להתקרבות המאוד גדולה שהייתה בין יהודים לערבים, גם בפוליטיקה וגם בחיים עצמם. כך שיש נסיבות...
זאת החיים כמטוטלת, פעם אחת זה עלה, היה איזו התקרבות, מנסור אבאס, נתניהו מדברים, ואז יש...
נכון, ניקח את אוסלו, אוסלו היה חלון הזדמנויות לשלום, ובא במידה היה חלון הזדמנויות לטרור, ואני חושב שאם אנחנו רוצים לקדם את השלום, כנראה צריך לקחת את זה בחשבון, שככל שנתקרב, ככה גם הקיצוניים יותר ייכנסו, ולהגיד את זה מראש. עכשיו, העובדה שאנחנו תמיד במעגלים של מלחמת אזרחים קטנה פה באזור, היא גם מטרידה, כי זה באמת צריך לומר בכנות, כשראית את ערביי ישראל, מרביצים לרופאים שטיפלו בהם שם באספר, זה מעיד על שנאה, שאם את לוקחת את ה-Black Lives Matter, הם לא היו מעזים להפגין בתוך בית חולים. וזה מעיד שהסכסוך מאוד עמוק. מצד שני, צריך גם לזכור את הדברים החדשים, וזה שהרבה מאוד מהמומות היו של עבריינים. עכשיו, אני רואה פה הזדמנות מדהימה, מפני שאם אבאס ואיימן עודה ביקשו לנקות את הפשע מערבי, ועכשיו זה גם פוגע ביהודים. צריך מנהיגות אמיצה שתגיד, נעבוד יהודים וערבים ביחד, לנקות שנה את הפשע מערבי.
בהצלחה עם זה, אבי.
ואני מסכים איתך שעוד אני לא רואה את זה, אבל אם זה יהיה אפשרי, יש פה גם הזדמנות.
טוב, גם נגמר יחסית מהר. זאת אומרת, יומיים, שלושה שהיה בלגן, ואז בום, הכל נעלם.
אבל ליאור, זה לא אומר שבעוד חודש או חודשיים זה לא יקרה עוד פעם.
לא יקרה עוד חודש, חודשיים, יותר מאוחר, אבל זה לא מסתדר, זה לא יקרה. ואגב, גם כל המהומות, באמת מ-19, 20 ו-29, למעט אולי המרד הערבי ומלחמת העצמאות, גם נגמרו די מהר. זה התפרצויות של שתי ישויות. חולות בכל המובנים.
מפרעות, מה שנקרא 1921, אז יצאו לפרוע ביהודים כדי להציל את אל-אקסה. היו כאן כמה 30,000 יהודים? הם איימו על אל-אקסה? לא. אל-אקסה הפך להיות ריטואל. ברגע שיש התחזקות של הישות הריבונית של היהודים בארץ ישראל, הדרך להלהיב את הערבים, את המוסלמים, נגד הישות הריבונית, זה לטעון של אקסה בסכנה.
והנה זה עובד.
אגב, היום כאן בדרך אין על האולפן, שמעתי שאתמול מוסלמים חיללו את מסגד אל-אקסה, כי תומכי חמאס ותומכי הרשות הפלסטינית התעמתו אתמול בכל המתחם הזה של המסגד, וחיללו את מסגד אל-אקסה. לא ראיתי תגובה מן המוסלמים שמגנים את חילול.
זה נכון מאוד שאל-אקסה תמיד שיחק כקלף להסתה, אבל מצד שני, את יכולה להסתכל דרך הנרטיב הפלסטיני, אז אוקיי, הם אמרו את זה משנות ה-20, בסוף ישראל באמת שולטת באל-אקסה, אז יש משהו שאי אפשר רק לראות בזה הסתה.
סליחה, אבל היא איננה מחללת את המקום הזה. מדוע המסגד הזה עומד שם והוא כל כך קדוש כביכול למוסלמים, מפני שהוא יושב על הר הבית. בוא לא נשכח. כי הוא יושב על הר הבית.
כי אבי מגדולי מנסחי תורת המוסר אמר שאם את רוצה צדק באיזשהו מקום צריך למתוח קו. אי אפשר לחזור אחורה ואחורה.
את צודקת על ההדתה של הסכסוך. ברגע שהוא נכנס, הוא הופך כל פתרון פוליטי, לא חשוב מימין או משמאל, לבלתי אפשרי. אבל אני רוצה להגיד לך איפה זה לא עובד. אחת הטענות הייתה שאם ניגע באל-אקסה ונגענו, יתחיל גל במלזיה, באינדונזיה, בהודו, אלה שלוש מדינות מוסלמיות יותר גדולות מהפלסטינים, ולא יתחיל גל. עכשיו, האם זה אומר שאני בעד עוד פרובוקציות כי לא קרה כלום? חלילה. האם אני חושב שאל-אקסה הוא מקום חשוב לפלסטינים? כן. מבחינה תיאולוגית? לא. מבחינה לאומית זה הפך לסמל. הר הבית מסכים לגמרי עם כל מה שאמרה מור, אבל הניסיון של הפלסטינים ללכת לכיוון הדתי, שזה חמאס, ואגב גם מנסור עבאס, שנהיה פתאום מועמד לפרס ישראל ופרס נובל משולב.
אני חושב שלעבאס כן מגיע פרס, אני חושב שהוא עושה דברים מדהימים, ואני חושב שהדת יכולה לשמש דווקא כפתרון.
ניסינו את זה בקמפ דייוויד עם, איזה קונספציה משונה של מה שנקרא, בדיוק, של ריבונות אופקית וריבונות אנכית.
מה שמתחת להר, מה שמעל ההר.
מה שמתחת להר ומה שמעל ההר, ולחלק את זה. שמע, זה הגיע לכאלה אבסורדים שאני זוכר שמישהו הציע שהדרך היחידה לפתור את זה היא להחקיר את כל האגן הקדוש, כלומר, שזה ירושלים העתיקה פלוס, נגיד, האדר הזיתים, להחקיר את האגן הקדוש לוולט דיסני, ל-99 שנים, שיקימו שם religious theme park, מה שנקרא.
אבל דיסני לא רצו, אז לכן זה נפל. לא רצו להיכנס למקום הזה.
אתה ממעיט?
אני לא ממעיט, אני רק אומר ש...
מה זה ריבונות? אגב, מאיפה המילה הזאת? אטימולוגית זה ריבונו של עולם. זאת אומרת, הקשר של הדתי, הדת בסכסוך, לא נוכל...
אז זה מה שאמר אז קלינטון. אם תנסו בדרכים פוליטיות לפתור סכסוך תיאולוגי או דתי-אתני, לעולם לא תצליחו. אם תנסו בדרכים דתיות לפתור מצוקה או דילמה או עימות פוליטי, גם לא תצליחו. חייבת להיות הפרדה, אבל אנחנו והערבים לא מסוגלים להפרדה הזו.
כיוון שדיסני סרבו לקחת את האגן הקדוש ולהפוך אותו לפארק, אז יש יהודי קנדי שהציע ברצינות, הוא אמר, אנחנו מפרקים את הכותל, אבן אבן, מעבירים לקנדה.
את מוכנה?
אולי.
אוקיי.
בואו ננסה לסיים עם מבט קדימה, מה המשבר הבא איראן?
בוודאי. כבר ברור שהיכולת של ישראל למתן את הדירה של ביידן להסכם עם איראן היא מאוד מאוד מוגבלת. מי שעומד מאחורי איראן זה סין, וזה הכוח החדש והחזק של המזרח התיכון. איראן חשובה מאוד לסין. ההסכם האסטרטגי שלהם לכמה 25 שנה או משהו הוא לא מקרי, הוא לא מקרי. איראן היא מדינת מפתח עבור הסחר הסיני, גם ביבשה וגם בים. וביידן כאן, בעניין של חידוש הסכם הגרעין עם איראן, נכנע לסין. התוצאה תהיה מסוכנת מאוד לנו, אבל אנחנו נצטרך להתמודד עם זה.
אני מלא התפעמות איך החלטת לפצוח בעימות עם 1,400,000,000 סינים.
לא, 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 אני לא. אני באותו מאמר הצעתי...
סין עומדת מאחורי איראן, שעומדת מאחורי זה שמכניעה את ביידן.
במקום שיוסי כהן ואנשי המוסד ייסעו לוושינגטון לשכנע את ביידן, שיסעו לסין. כן, שם יש לנו סיכוי.
אני חושב שאיראן זה כוח מימי התנך, הוא כוח עצום, אימפריה, המחשבה לעצור אותם יכולה להיות דווקא רק דרך ביידן. אני חושב שזה יהיה נכון הפעם לתמוך בהסכם משופר ולא לעשות מה שביבי ניסה לעשות, לדחוק את טראמפ החוצה.
אני לא בטוח שההסכם שהאמריקאים הולכים אליו הוא טוב יותר. לכאורה הם דורשים פתח לשיפורים בהסכם. עכשיו, צריך לזכור ככה, איראן עמדה בכל תנאי ההסכם. מה השיקולים ארוכי הטווח שלה זה משהו אחר. זה שהם נבזים ומנובלים, אנחנו יודעים אחרת לא היה צריך הסכם. אבל הם עמדו בהסכם ככתבו, כלשונו או כרוחו, גם למי שלא אוהב את ההסכם. אם ארצות הברית חוזרת להסכם ליום שלפני ה-17 במאי 2018, שבו טראמפ פרש מן ההסכם, יש פה בעיה. ויש סימנים לא בהכרח טובים. מצד שני, יש הרבה אנשים במדינת ישראל שאמונים על הנושא הזה, זה לא אומר שהם צודקים, אבל אני רק מציין את קיומם, שאומרים, הסכם כרגע, בשיתוף פעולה עם ביידן, לא בשיטת נתניהו, של להגיד לא, 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 להמציא סיפור שיש לו הסכם יותר טוב, שאף אחד מעולם לא ראה, גם הסכם פחות ממושלם, והוא יהיה פחות ממושלם, נותן לישראל 10 שנים להתמודד עם השאלה הזאת.
בנקודה הזאת אנחנו נסיים. אלון פינקס, מור אלטשולר, אבי שילון, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
בשבוע הבא יערכו הבחירות לתפקיד הנשיא ה-11 של מדינת ישראל, 2 מועמדים לתפקיד הזה. אנחנו נדבר תכף על המועמדים האלה, אבל עוד קודם לכם על תפקיד הנשיא. אפרת דובדבני הייתה מנכ"לית במשרד נשיא המדינה בתקופת כהונתו של שמעון פרס, שלום.
שלום רב.
היום מנכ"לית מרכז פרס לשלום, ושוקי שדה הוא כתב דה מרקר שמתעסק בנושא הזה. אפרת, בוא נתחיל איתך, מה תפקיד הנשיא, מה חשיבותו?
לנשיא יש חשיבות מאוד גדולה בתפקיד שלו, קודם כל מעצם זה שהוא דמות לא פוליטית. הנשיא הוא דמות שצריכה לאחד את כל העם, לחבר אותם, הבית שלו צריך להיות בית פתוח לכל העם. גם בתפקידים האישיים שלו, זאת אומרת, בתוכן שהוא עצמו יוצק בתפקידים מעצם האישיות שלו, יכולים לתת דגש מאוד משמעותי לסוגיות הרות גורל במדינת ישראל.
שוקי, זה קצת בית הבראה לפוליטיקאים. אפרת אמרה שזה תפקיד לא פוליטי בהגדרה, אבל בסוף זה פוליטיקאי לשעבר שמגיע לתפקיד הזה ואמור פתאום להיות ממלכתי.
בהחלט, גם צריך להבין שמבחינת פוליטיקאי זה תפקיד שהוא חלום. כי אתה מקבל את כל האהבה, הרבה פופולריות בגלל שאתה לא פוליטי.
7 שנים בתפקיד, משכורת גבוהה.
כמובן את הבית הגדול בתלביה, יש לך הוצאות שהן פטורות ממס. בשביל פוליטיקאי שמבין שהוא כבר לא רוצה להיות שר או ראש ממשלה, נשיאות זה המקום להיות בו.
אז יש 2 תפקידים משמעותיים לנשיא לפי החוק, אחד זה הרכבת הממשלה, תכף נדבר על זה, אבל קודם לכן נושא החנינות, שזה מאוד רלוונטי עכשיו לבנימין נתניהו, זה הדיבור המרכזי סביב מרים פרץ, האם היא תגיע ופתאום תיתן חנינה, אגב, הוא לא צריך להיות מורשע בדין, היא יכולה לתת את זה ישר ביום הראשון שלה בתפקיד, בלי קשר להרשעה.
זה אגב אני לא בטוח, כי המשפט מתנהל. עדיין יכולה, אוקיי.
כמו בפרשת קו 300 אגב, כמו שאבא...
נכון, אבל אז המשפט עוד לא התנהל. כמובן נשיא הרצוג, האבא של בוז'י הרצוג, עשה אולי את המהלך הכי משמעותי מבחינת נשיא, זה לתת חנינה בטרם משפט לאנשי השב"כ בפרשת קו 300.
מזכיר, היה דיון האם להעמיד אותם לדין, כדי לא להעמיד אותם לדין ולא לחשוף את השב"כ, לבקשת משרד המשפטים, הוא פשוט נתן להם חנינה, בלי משפט, נכון. בלי כלום.
במקרה הוא תכף להגיד ביטחון המדינה, סודות, דברים כאלה, כמובן שיש גם על זה הרבה ביקורת, אבל פה הייתי מצפה, גם מהרצוג וגם מפרץ, לצאת עכשיו ולהגיד, לא ניתן חנינה.
בתקופה של פרס, בכלל לא עמד על סדר היום, לא היה אפילו משהו שמזכיר את זה.
נכון,
בגלל אנחנו זה... אנחנו הגענו לבית הנשיא, אני מזכירה, בתקופה של... שהמוסד הזה היה... בפירוק נכסים טוטלי.
אחרי משה קצב.
אחרי משה קצב, שהיה אחרי נבצרות.
אינני מכיר אדם שיכול היה לשרוד את התקופה הקשה הזו. אני שרדתי כי אני יודע את האמת. אני שרדתי כי האמת עומדת לימיני ולצידי.
בושה מאוד גדולה.
גם עזר ויצמן. באתם בעצם אחרי 2 פרשות פליליות שהחתימו את מוסד הנשיאות. עזר ויצמן בפרשת סרוסי.
פרשת שחיתות ואחר כך קצב בפרשת אונס.
כן, ובאמת פרס, אין ספק, הוא הרים את מוסד הנשיאות ואת כבוד מוסד הנשיאות, וריבלין באיזה מובן המשיך את זה.
בוא נתמקד בנושא החנינות, איך ההליך הזה עובד? משרד המשפטים צריך לגבש המלצות, להביא את זה לנשיא, ואיך הולך ההליך?
משרד המשפטים מגבש המלצות, כמובן אם זה בנושאים ביטחוניים, אז גם משרד הביטחון, ומה שנקרא הדרג המשפטי שם מגבש המלצות, מעביר את זה לנשיא המדינה, נשיא המדינה יושב בחדר לבד, והקפדנו על זה, עם היועצת המשפטית שלו, עם ההמלצה, עם התיק, פותחים כל תיק בנפרד, ובוחנים אותו בצורה מאוד ברורה, מאוד שקולה, מאוד שקופה. אני זוכרת שזה אחד הזמנים, נקרא לזה, שאנחנו שיריינו ביומן, ואמרנו שאסור לאף אחד להפריע, אף אחד לא נכנס, גם אני לא נכנסתי בתור מנכלית בית הנשיא בכוונה, כדי לא להשפיע, כי אסור שיהיה פה שום גורם זר, והנשיא כמובן מכניס את השיקולים שלו, והשיקולים הם שיקולים מאוד רחבים, כמו העבר של הבן אדם, מעבר עליו, הסיפור הציבורי שיש סביב העניין, השיקום של האדם. בסופו של דבר, אתה גם רוצה לייצר סיטואציה שבה אנשים משתקמים, ולא אנשים נכנסים לכלב, ובזה נגמרים החיים שלהם. אתה רוצה לייצר גם אלמנט שיקומי, ואתה רוצה להראות שהנה מישהו עשה ככה וככה, ועבר שלבים כאלה וכאלה, והוא יכול להשתקם.
כמה זה תחוף? כמה בקשות כאלה בכלל מגיעות לנשיא?
אצלנו זה היה פעם בשבוע, שזה הרבה מאוד זמן בזמן נשיא, פעם בשבוע לפחות 4 שעות.
זאת 4 שעות יושבים, עוברים על שמות?
4 שעות של יושבים, לא יוצא ואין יוצא ואין בא. ואם במקרה רוצים איזשהו שתייה או משהו כזה, אז הם מפסיקים את הדיונים בכוונה, כי זה אחד הדברים הכי קדושים ומקודשים שהיו מבחינתנו.
והרוב זה סירובים, אני מניח.
אני לא יכולה להגיד שהכל זה סירובים, זה מאוד תלוי, אבל...
הוא משקיע יותר זמן בבקשות שאנשים מפורסמים?
לא זוכרת שהיו דווקא התעקשות סביב, זמן סביב אנשים מפורסמים.
זמן או
אני
מחשבה?
אני כן יכולה להגיד לך שיש תיקים מאוד מורכבים. יש תיקים שעל פניו נראים מאוד ברורים, האיש עשה מעשה כזה וכזה וזה נורא. אבל אז אתה פותח את התיק, כל אחד יש אותו מגירה אישית, ואתה מגלה התעללויות מחרידות שבן אדם עבר בילדות שלו, התעללויות נוראיות שקרו לו אחר כך בחיים שלו, נסיבות. החיים הם לא פשוטים.
יונתן ניילו זה אחת הדוגמאות האחרונות שקיבל
נכון,
חנינה.
החיים הם מאוד מאוד לא פשוטים, ובגלל זה אני אומרת שזה מבחינתי אחד הדברים הכי קדושים שהיו, כי בסוף, בסוף מדובר פה על אנשים, וחלקם זה אנשים שהנשמה שלהם היא פצועה לגמרי. ובזה צריך להתחשב.
ועכשיו נעצור את הדיון על מוסד הנשיאות ונדבר על מה שהיה ומה שיהיה. יונתן ליס כתבנו סיקר כבר 3 נשיאים, נכון?
נכון.
אז קצב, פרס וגם ריבלין?
נכון מאוד.
בוא נסכם את האחרון. איך אתה מגדיר את הכהונה של ריבלין?
אני חושב שכיף מאוד להגדיר אותה כאנטיתזה לקדנציה של קודמו, של פרס. פרס היה נעליים עצומות שריבלין היה צריך להיכנס אליהן. הוא פתח סניף של משרד החוץ בעצם אצלו בלשכה, טייל
נסע, בעולם. נסע, טייל, שיפר, הפריע נתניהו מדי פעם לא
נכון,
מעט.
נכון, נכון, או אפילו השלים אותו במקומות שבהם נתניהו לא היה כל כך אהוד ומקובל. ריבלין הבין שהוא נכנס לתוך נעליים גדולות, והוא פשוט העדיף לא להיכנס לנעליים האלה, אלא ייצר לעצמו נעליים חדשות.
התמקד במיוחד בתוך ישראל.
בדיוק, הוא היה נשיא כל ישראלי, פנים ישראלי, וניסה לעצב את הישראליות, העטפות שלו לציבור בישראל, ובעצם אני חושב שככה הוא ייזכר גם, הוא ניסה להנחיל איזושהי מורשת, הוא עשה זה כבר די בתחילת הדרך, ב-2015, והמטרה שלו הייתה להיות האבא, ראש השבט, האיש המנחם, האיש המאחד, בניגוד לפרס שעשה קריירה אחרת לחלוטין.
הצליח?
עד לפני כמה חודשים הייתי אומר לך כן, אבל אני חושב שהקריירה שלו, הקדנציה שלו מסתיימת בתחושה של חמיצות מסוימת.
אותו סדר פסח מפורסם, כשהוא בעצם כל עם ישראל לא מורשה לעשות פסח בגלל הקורונה, וריבלין חוגג.
אתה לוקח את זה למקומות האלה, זה כן, זה בוודאי.
זה אני חושב שמה שיזכרו מהקדנציה שלו בסופו של דבר.
יכול מאוד להיות, אני דווקא ניסיתי לראות את מנקודת המבט שלו, כן. המטיף הגדול, בעניינים האלה, ובסופו של דבר אנחנו רואים בשנה הזאת גם את האימות הגדול, הסנטימנט האנטי-חרדי שהיה בבחירות האחרונות, גם את ההפגנות האלימות בערים בשבועות האחרונים, שאתה רואה שכל התזה שלו מתנפצת, כל הניסיון שלו.
זאת ארבעת השבטים, בסוף כל שבט נלחם בשבט האחר, זאת אכן יש פה 4 שבטים, הם פשוט הולכים מכות.
נכון, נכון. ריבלין שם את האצבע בנאום השבטים המפורסם הזה שלו, על זה שיש פה 4 שבטים שהם פחות או יותר שווי גודל. זאת אומרת, אם פעם היה מין שבט חילוני כזה שנלוו אליו קצת חרדים וקצת ערבים וקצת דתיים לאומיים, היום הם פחות או יותר כולם באותו מעמד, וצריך לייצר סדר ישראלי חדש. כל זה מתפורר, הוא לא ממש הצליח להשלים את המשימה הזאת.
בוא נתמקד במערכת היחסים שלו עם נתניהו, אני חושב שזה, בסוף מה שהזכירו מהקדנציה שלו, זה הטלות הממשלה, כל פעם, כל כמה חדשים, ריבלין מגיע ומדבר על קשה, 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 אך, בנימין נתניהו, כך תנסה להרכיב ממשלה.
נכון. לנשיא המדינה אין סמכויות ברורות לפי החוק, ניכר היה שלא נוח לו להטיל את המנדט על נתניהו פעם אחת, בגלל האיבה האישית שלהם, האחד כלפי השני.
נתניהו ניסה למנוע את הבחירה שלו, נזכיר.
ניסה לסגור את מוסד הנשיאות בכלל, כדי שריבלין לא יוכל לכהן. ופעם שנייה, בגלל כתב האישום שהוגש נגדו, ריבלין הוא סמל ממלכתיות, וכל ההתנהלות של נתניהו באמת לא הייתה לרוחו, אבל פעם אחרי פעם אחרי פעם, הוא מטיל על נתניהו את המנדט, הוא נותן לו את ההזדמנות להרכיב ממשלה, ומקטר.
גם בפעם האחרונה, אגב, היו הדלפות שיש לו איזה תרגיל, הוא יעשה משהו אחר, הוא לא יטיל עליו, בסוף זה נגמר בזה שהוא מטיל את המנדט, אבל לא נפגש עם נתניהו כדי לתת לו את זה ישירות, אלא מודיע את זה בטלוויזיה.
נכון, הוא שליח את מנכ"ל בית הנשיא כדי להעביר את המעטפה, נמנע מכל צילום רשמי, חגיגי, במעמד הזה, ואומר, היה לי לא נוח, היה לי לא נעים, אבל אין ברירה.
ריבלין מסיים קדנציה של 7 שנים, איך מוסד הנשיאות בתום הקדנציה הזאת, ומה לדעתך יצטרך לעשות הנשיא הבא?
תראה, ריבלין משאיר אחריו מוסד נשיאות מאוד אהוד, ציבורית. ריבלין עצמו יצר סביבו תמיכה מאוד רחבה בציבור בסך הכל, ברוב הקהלים שאליהם הוא כיוון להגיע. אני חושב שזה בסופו של דבר עבודתו של הנשיא הבא לצקת את התוכן.
בוז'י כנראה ילך לכיוון של פרס, עוד פעם שר חוץ, מישהו מייצג תפקיד שעובר בירושה אולי, אפילו מלוכה. מרים פרץ הולכת עוד פעם נסיעה מאוד ישראלית, מחוברת לשטח, מחוברת לעם.
זה בדיוק פרס ריבלין. נהיה ליהודי העולם, לתפוצות, ניסיון לאחד את כלל הדבר הזה, צידו של הרצוג. ומרים פרץ שתהיה נסיעה מאוד ישראלית, מאוד עם העיניים כלפי החברה פנימה. זה קרב אבל שהוא די מחור בסופו של דבר.
הרצוג בוודאות?
כשמדברים על בחירות לנשיאות, הן קורות מאחורי פרגוד, זה תמיד מתכון להפתעות.
נזכיר את קצב ופרס, ההפסד הראשון, למרות כל התחזיות, היה מועמד חזק, מועמד חלש, והחלש ניצח.
לחלוטין. ועדיין אני מתרשם בימים האחרונים שהרצוג קודם כל מאורגן הרבה יותר טוב.
הוא עובד בזה כבר שנים, נזכר.
הוא עובד בזה שנים, הוא מקצוען בתחום הזה גם.
הוא פוליטיקאי, היה ראש מפלגה, הוא מכיר לאיזה רגש לפנות ועם מי לדבר.
נכון, הוא גם הצליח לנטרל את כל המתנגדים המובהקים שלו, כן? הליכוד יש שם חופש הצבעה, מפלגות בימינה יש חופש הצבעה. כל המפלגות שמהן בעצם היו אמורים להצביע נגדו, לא מתכוונים להצביע נגדו באופן גורף. ואתה יכול להבין מתוך זה שהסיכויים שלו להיבחר הם גדולים. אני יכול לספר לך שדיברתי ביומיים האחרונים עם לא מעט שרים וחברי כנסת מהליכוד, ובאופן גורף, כולם אמרו לי שהם מתכוונים להצביע הרצוג, כולם גם ביקשו שאני לא אגיד את שמם.
שהם מתכוונים להצביע הרצוג.
בדיוק, כן.
כי למה?
יש לזה מכלול סיבות. קודם כל הוא מתאים יותר לטעמם, הוא יהיה ייצוגי יותר, הוא יעשה פחות בושות, פוטנציאל הבושות הוא פחות גדול. הם מפחדים מאוד להיות מזוהים עם זה, כי מרים פרץ היא בכל זאת סיפור מאוד מרשים ולא נעים לצאת נגדה. ובשורה התחתונה, מתחת לפני השטח, אתה שומע גם את ההערכות שיהיה יותר קל לרקום דילים, פוליטיקה
ואחרים. זאת אותה חנינה מפורסמת לבנימין נתניהו, להרצוג יהיה יותר קל לתת.
זה נכון, אם כי אני אצטט לך את אחד מהאנשים שדיברתי איתם, שאמר לי, נתניהו נמצא פה בווין-ווין, גם הרצוג וגם מרים פרץ, בסופו של דבר, אם נגיע לשלב של החנינה, הסיכויים ששניהם יעתרו הם די גבוהים להערכתם.
יונתן ליס, תודה רבה.
תודה לך.
אז אמרנו שני נשיאים היו די בעייתיים בהקשר הזה, הזכרנו גם את קצף, גם את ויצמן. עכשיו, אחרי הכהונה של ריבלין, מה המטרות המרכזיות של הנשיא לדעתך?
איך שאני מנתחת את המצב, זה חד משמעית פנים ישראלי דחוף ובהול.
זאת כשריבלין דיבר על ארבעת השבטים, הנאום הראשון שלו, והציג את זה בתור הבעיה של המדינה, אז עכשיו הנשיא אמור לקרב, לחבר את הדברים האלה, עוד פעם דו-קיום, דברים מהסוג הזה?
לנשיא יש יכולת מכרעת בעשייה שלו. אני זוכרת שבמהומות שפרצו באקו ובתקופה של נשיאות של פרס, נדמה לי שזה היה ב-2008, באותו יום פרס יצא כבר לשם לאקו ועשה שם מפגש עם ראשי הדתות, כל ראשי הדתות, לקריאה משותפת לשלום. היום זה יותר מורכב, היום חלק מהציבור לא מקשיב. חלק מהצעירים אנחנו קוראים לא מקשיבים למבוגרים יותר, לבוגרים יותר, וכן צריך למצוא את הדרך לקירוב הלבבות, וזה מה שהנשיא צריך לעשות. זה לא עבודה קלה, יש הרבה מאוד עבודה לצערנו גם בחוץ, ופה גם הנשיא עצמו, נשיא שהוא מקובל, נשיא שיש לו יכולות, נשיא שהוא יודע להושיט יד ולזמן עליו ראשי מדינות. בסוף הכל מתחיל ונגמר ביחסים בין אישיים.
אנחנו פה בבעיה מכיוון שאנחנו מצד אחד צריכים אישיות חזקה, אבל לצד אישיות חזקה, העבר הפוליטי מפריע, כי אוטומטית אתה נהיה שנוי במחלוקת על ידי חלק מהעם.
טוב, למרות שריבלין בא מהמפלגה של ראש הממשלה, לכאורה.
נכון.
אתה רוצה שאני אספר לך משהו, שוקי?
בבקשה.
פרס, בנשיאות שלו נפגש עם ראש הממשלה, עם ביבי נתניהו, המון פעמים. זה היה קבוע ביומן שלהם.
לא חיבבו אחד לשני שני אנשים.
היו להם הרבה מאוד חילוקי...
יחסית לריבלין נתניהו, נראה לי שהם היו...
היו להם הרבה מאוד חילוקי דעות. אבל הם הקפידו להיפגש כל הזמן באופן קבוע, ובסוף, כמו שאמרנו, הכל מתחיל ונגמר באנשים. אתה יכול לאהוב מישהו, אתה יכול לא לאהוב אותו, אתה יכול לא לאהוב את הדרך ולא להסכים איתה, אבל ברגע שאתה נפגש ומשוחח, וטובת המדינה עומדת לנגד עיניך, אפשר ללכת. You can go a long way.
עם ריבלין זה לא קרה, אבל.
זהו, אבל...
זאת הפגישות לא היו.
נשיא, הכוח שלו זה הפומביות. ריבלין עשה דבר נהדר עם נאום ארבעת השבטים.
התהליכים הדמוגרפיים המעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית יצרו למעשה סדר ישראלי חדש. סדר שבו אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ברורים.
אבל אז בא ביבי עם הדבר הזה שנוערים לקלפיות, ואחרי זה עם כל ההסתה, לא רק של ביבי, אלא כל מיני אמירות של סמוטריץ' וכאלה, וריבלין היה מוגבל ביכולת שלו להילחם בזה.
בנימין נתניהו, לפני שריבלין נבחר לנשיא, ניסה לבטל את המוסד הזה. הפעם אין ניסיונות כאלה. מה היה קורה, שוקי, אם היו מבטלים את מוסד הנשיאות? מה היה משתנה פה?
האמת שאני לא חושב שהיה משתנה באופן מהותי הרבה. כלומר, מישהו אחר היה צריך את תפקיד החנינה ותפקיד...
משרד המשפטים, נגיד.
כן, והרכבת הממשלה, אני מניח שהיו מוצאים איזשהו מנגנון, אז אני באמת לא חושב שהיה הפוטנציאל החיובי, זה לעשות איזשהו חיבור כלל ישראלי ברמה הסמלית, משהו מחבר באמת לא פוליטיה. אם לא היה את המוסד הזה, היינו שורדים, שלא נתבלבל. אני חושב שנראה 7 שנים די מנומנמות במוסד הנשיאות, אני אומר את זה פשוט כי גם הרצוג וגם מרים פרץ, הם, עם כל הכבוד לשניהם, הם לא אישיות ברמה יותר נגיד גבוהה מפרס או מנשיאים אחרים, אולי לפחות כמו נשיאים אחרים. יהיה נשיא, מדי פעם נזכר שיש נשיא ונמשיך את החיים שלנו.
בנקודה הזאת נסיים. שוקי שדה ואפרת דובדבני, תודה.
תודה לך.
תודה.
ולסיום נדבר על מכות חשמל. זה הטרנד העכשווי בפסיכיאטריה, בפסיכולוגיה או מה שביניהם. שלום לפרופסור גיל זלצמן.
שלום.
אז אתה מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה מקבוצת כללית וראש החוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. קראנו לך לכאן בעקבות כתבה בניו יורק טיימס שאומרת, הדבר הכי חם זה ללכת לקבל מכות חשמל.
קודם כל, אני לא אוהב את השם. זה לא מכות, לא מרביצים לאף אחד. אנחנו בעברית קוראים לזה נזעי חשמל.
נשמע יותר גרוע, האמת.
באנגלית ECT, Electroconvulsive Therapy, ומדובר למעשה בטיפול שמשרה פרקוס, ממש כמו אפילפסיה, תחת הרדמה, שגורם לשינויים משמעותיים ומרפאים במוח.
אתה ממליץ.
אני חושב שזה הטיפול הכי טוב שיש לנו להציע, לא תאמין. הוא גם הטיפול הכי בטוח, וגם הטיפול הכי יעיל.
סוד יותר טוב מכדורים, יותר טוב מפסיכולוג?
באמת.
באמת?
והשאלה היא, למה לא עושים אותו לכולם?
אז למה?
פה הגענו לסטיגמה. תמיד בסוף, בפסיכיאטרה, מגיעים לסטיגמה, שגורמת לאנשים להימנע מהטיפול. אתה יודע שטיפול בחשמל מצריך חתימה של המטופל, של משפחתו, של הרופא המטפל ושל מנהל בית החולים. אני כמנהל בית חולים צריך לחתום בעצמי על כל טיפול בחשמל בבית החולים וגם טיפול אמבולטורי. בשעה שבבלינסון, מעבר לכביש, ניתן לעשות השתלת כבד, כליה וריאה בו זמנית, ומנהל בית חולים אפילו לא ידע מזה. רק בגלל הסטיגמה, אין שם שום סכנה, זה טיפול בטוח ביותר.
קצת מזכיר כיסא חשמלי, אבל לא?
ממש לא. מדובר למשל טיפול רפואי, שנעשה תחת הרדמה בנוכחות רופא מרדים מומחה. משך ההרדמה הוא דקות ספורות. כשאדם נרדם, שמים אלקטרוד על המצח ועל אחת הרקות, בצד הלא דומיננטי, תכף נגיד למה, ואז לוחצים על כפתור, מי שלוחץ זה פסיכיאטר בכיר שלוחץ על כפתור, בנוכחות גם שני אחים, ולמעשה אנחנו גורמים לזרם חשמלי במוח, בקליפת המוח, שמביא את האדם לפרקוס, לאפילפסיה, ל2-8 שניות. עכשיו, זה לא פרקוס כמו בסרטים, כי לא רואים כלום, האיש מורדם.
זאת אומרת, הוא לא זז.
הוא לא זז, הוא ישן, והשרירים שלו בהרפאיה מלאה, מהירים אותו אחרי כמה דקות, הוא לוקח בערך 15 דקות להתאושש, זה נכון שבזמן התאוששות אתה קצת מבולבל, אפילו לא זוכר.
יודע מי הוא.
הוא יודע מי הוא, אבל לא זוכר דברים כל כך. אחרי 15 דקות הוא חוזר לעצמו לחלוטין, ויש אנשים שעושים את הטיפול הזה בצורה אמבולטורית. הם באים בבוקר, יש לנו מטופלת שמגיעה בבוקר, עושה את הטיפול, מתאפרת, מתארגנת, והולכת לעבודה שנים. טיפול מיינטננס, ובעבודה שלה לא מעלים בדעתה מה היא עשתה היום בבוקר.
אז בוא נדבר על מה זה עושה ולמה עושים את זה. איך גילו את זה בכלל?
גילו במקרה. כשבית החולים גאה נוסד לפני כמעט 80 שנה, עוד היו עושים טיפולים בשוק אינסולין. היו מזריקים לחולים אינסולין, עושים להם היפוגליקמיה, ירידת סוכר. הם היו מאבדים הכרה, וכשהם מתעוררים, חלק מהדיכאון שלהם היה משתפר. וזה היה מצוין, זה היה טיפול מאוד יעיל.
קצת מסוכן.
חלק מהחולים לא התעוררו מעולם מההיפוגליקמיה, ואז החליטו להפסיק את זה. לפני שוק אינסולין היו עושים את זה עם קרח, היו עושים אנשים באמבטיות קרח, גורמים להיפותרמיה, לפרקוס ולשיפור. גילו את זה במקרה. פרקוס, קצר, מבוקר, משפר מצב רוח.
אבל מה זה עושה למוח?
אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים.
יש כמה השערות, אחת מהן שאנחנו בעצם פורצים את מחסום דם מוח, blood brain barrier, זה מין מחסום שלא מאפשר לכל דבר בדם להיכנס ישר למוח, חוץ מהדברים הטובים, אבל כנראה שהמחסום הזה נפרץ לזמן קצר ומאפשר לכמה חומרים שהמוח זקוק להם להגיע לשם. זו השערה אחת, יש עוד 10 השערות, אף אחת מהן מעולם לא הוכחה.
ולמה אנחנו אומרים שזה טוב?
אנחנו אומרים שזה טוב כי אדם שעמיד לדיכאון וקיבל 6 או 8 תרופות, יכול ב5-6 טיפולים להבריא מדיכאון ללא תרופות בכלל.
למה? כי המוח שלו משתנה? מה קורה שם?
אנחנו לא יודעים, משהו קורה, משהו קורה בפרקוס הזה.
זאת אומרת, המצב רוח פתאום משתפר, מתחיל לחייך?
אחד המטופלים אמר לי, זה כמו שהמחשב נתקע, אתה עושה לו ריסט ופתאום הוא עובד. זה כמו מין ריסט כזה.
ומי המליץ למטופל הזה ללכת על
אנחנו חשמל? ממליצים את זה לכל מטופל שלא הגיב לשתי תרופות, שקיבל במינון מספיק במשך זמן מספיק.
זאת אומרת, מנסים קודם כל טיפול תרופתי, אם
נכון.
לא הולך,
אבל רק אומרים בגלל דעה קדומה. אני אומר לך
זאת אומרת, היית מתחיל את זה מחתחילה לפני התרופות.
אם זה
התרופות.
תלוי בי, והמטופלים היו פתוחים לזה, הייתי מציע את זה כטיפול ראשון. כי הוא מאוד בטוח. אתה יודע שאפשר לעשות טיפול בחשמל לנשים בהיריון, לאנשים עם גידול במוח, לאנשים אחרי התקף לב, אין ברפואת ואת נגד לטיפול בחשמל, אפשר לעשות לכולם.
ובניגוד לתרופות, אין תופעות לוואי, כלום?
תופעת הלוואי היחידה זה הבלבול הזה לרבע שעה.
טוב, זה עובר מהר.
אם עושים את זה בשני הצדדים, יש יותר קושי בזיכרון. אנחנו עושים את זה היום רק בעונה הלא דומיננטית, שאינה אחראית על השפה, ואז למעשה אנחנו לא רואים שום פגיעה קוגניטיבית.
ואז אתה הבחורה שאמרת, עוברת טיפול, למה צריך כל כך הרבה?
יש אנשים מסוימים...
כל פעם שוקעת חזרה בדיכאון?
בדיוק. כשאתה נותן להם 5-6 טיפולים הם עוברים, אבל כשאתה מפסיק, הם פתאום חוזרים לדיכאון. ואז אתה צריך לתת להם מנה שבועית, או חודשית, או דו-שבועית, והם מחזיקים ככה שנים.
בוא ננסה אבל למפות על איזה אזור במוח, או על מה זה עושה לנו. אם יש פסיכולוגיה, אמרנו, אתה הולך לפסיכולוג, אתה מדבר הרבה זמן, הוא מנסה לעזור לך לצאת מהדיכאון, זה... תרפיה באמצעות דיבור, סוג אחד, תרופות פועל על אזורים במוח, גם כן שמשכנע את המוח שלך לחשוב בצורה חיובית או אחרת. על מה פועל מכות חשמל?
הטיפול בחשמל למעשה דומה לכל הטיפולים שהזכרת, כי גם טיפול פסיכולוגי מסתבר עובד על המוח, הוא לא עובד על הלב או על הנפש, איזה דבר המופשט הזה. ומה שעושה טיפול בחשמל, הוא כנראה מצליח לשנות משהו בנוירוטרנסמיטורים, סרוטונין מוכר לציבור, זה אותו חומר שכשהוא נמוך אתה בדיכאון, חרדה, כפייתיות, וכשהוא עולה עם קצת שוקולד או על ידי תרופה כמו פרוזק או ציפרלקס, אתה משתפר. כנראה שהטיפול הזה מצליח לעשות איזושהי סערה שם הנוירוטרנסמיטורית ולהעלות החומרים האלה במוח.
Mr. Cheswick, you sit down!
Yes, but I want to know...
Sit down, Mr. Cheswick.
I want to...
אמרנו סטיגמות, כן הקוקייה, הספר המפורסם, וגם הסרט אחר כך, הכניס את כולנו לחרדה ממכות חשמל, גם את הכיסא החשמלי שהזכרתי קודם, לכן אנשים לא רוצים, זאת אומרת שאתה אומר להם,
כן
בוא תלך למקון חשמל, הם אומרים לא, 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 זה לא בשבילי.
כן הקוקייה היה הסרט המזיק ביותר לבריאות הנפש בכל הזמנים.
עד כדי כך?
הטיפול שמוצע כעונש, למעשה האחות המרושעת שמה, ואני תאמין לי, לא קיימת, החיות בבריאות הנפש הן נשמות ברמה אחרת.
טוב, מבוסס על סיפור אמיתי, המחבר כתב את זה על סמך
הוא עבר. כן, זו הייתה אחת כזאת שכנראה הייתה פסיכופתית, אבל באמת, הטיפול הזה, זה לא ענישה. קודם כל הוא בהסכמה בלבד. בניגוד למה שחושבים בציבור, חישמלו אותו. אנשים מקבלים את הטיפול הזה רק שהם מסכימים, למרות אגב שהחוק מאפשר בישראל, במקרים קיצוניים שאדם מאוד חולה, מסוכן לסביבתו ולעצמו, כן לעשות את זה בכפייה. מעולם לא עשינו ומעולם לא נעשה טיפול בחשמל בכפייה.
כמה אנשים מגיעים אליך עם הטיפול הזה?
אנחנו עושים די הרבה טיפולים. אנחנו עושים בין 12 ל-20 טיפולים בשבוע. חציים לאנשים מושפזים, חציים לאנשים אמבולטוריים שבאים מבחוץ. אנחנו עושים את זה יומיים בשבוע, ואפשר תוך 3 שבועות, זאת אומרת, קורס של 6 טיפולים להחלים מדיכאון קשה, אגב, גם מפסיכוזה, מסכיזופרניה, ממצבים קטטונים, שזה מצב שאדם מפסיק לאכול ולשתות, נשקף סכנה לחייו, כך שיש כמה אינדיקציות מעניינות לזה. אנחנו מטפלים גם בילדים וגם במתבגרים.
לכל הגילאים מותר ומומלץ אפילו.
מגיל 12 אנחנו מטפלים. אצל קטינים באופן טבעי יש יותר איסוס, גם אצל המטפלים, גם אצל המשפחות, אבל גם שם זה הוכח כיעיל. ואולי החשוב ביותר זה טיפול שמונע התאבדות. אנשים שמקבלים את הטיפול הזה יוצאים מהדיכאון הקשה ולא מתאבדים בסופו של דבר.
איזשהם נזקים למוח, כלום, הכל
לא
הוא חוזר לעצמו?
לא נמצא שום נזק. יש פה הרדמה, אתה יודע, אבל בישראל הרדמה זה דבר הכי בטוח בעולם. אנשים לא מתו מהרדמה הרבה מאוד שנים בישראל. כך שמדובר במשהו מאוד מבוקר ומאוד בטוח.
ועכשיו מצטרף אלינו א', גבר בשנות ה-40 לחייו, שעבר טיפול מהסוג הזה. שלום.
היי, שלום.
תספר לנו רגע איך הגעת לזה, למה מכות חשמל?
אני אתקן ברשותך ואני אגיד נזעי חשמל, ולא בשביל...
למדת כבר מה צריך להגיד.
אתה יודע, זה הקונוטציה, בסופו של דבר. הקונוטציה. איך הגעתי לזה? לאחר אפיזודה הראשונה של דיכאון וחרדה, שנבעו בין היתר מחבלה בראש, שהייתה לפני כ-5 שנים, החלו ניסיונות שונים של טיפול, והטיפולים הקונבנציונליים הם מן הסתם תרופות. ובתהליך הזה שאתה מתחיל לעבור ניסיון של תרופות, קשה להסביר עד כמה, מה הגודל של מפח הנפש כאשר תרופה לא מצליחה, שכל מה שאתה רוצה זה לצאת מהמקום שאתה נמצא בו.
אתה לוקח תרופה, שום דבר לא עוזר.
שום דבר לא עוזר, והריטואל או התהליך הוא, מעבר לזה שהוא חוזר, הוא... קשה להבין אותו באמת רק מי שנמצא שם, משום שיש את הציפייה לפני שאתה לוקח את התרופה, שבחרו לך את התרופה הנכונה. יש את הציפייה שהיא תתחיל להשפיע, ויש את מפח הנפש אחרי שאתה רואה שהתרופה לא משפיעה.
התסכול של לקחתי, ניסיתי ושום דבר לא יצא מזה.
כן, ותכפיל את זה ב6-7 פעמים, ואז תהפוך את זה לקוקטייל של תרופות, והייאוש שהוא מאחורי הדלת, הוא כבר שם, הוא לא... ואז מתחילים הקולות לגבי ניסיונות טיפול אחרים. אני חייב להגיד שרופא שטיפל בי קרא לזה בשם שהוא היום אני לא מתחבר אליו, הוא קרא לזה נשק יום הדין. היום, מניסיון, הלוואי והוא לא היה, אבל הניסיון אומר לי שלכל מטופל יש את הטיפול שלו. אין איזשהו תהליך שחייבים לעבור אותו בשביל להגיע לאיזשהו מקום נכון, אבל כן, צריך לעשות איזה שהן ניסיונות.
כשהוא קרא לזה נשק יום הדין בהתחלה, מה זה חשש, סטיגמה, מה עבר לך?
אתה אומר עצמך, אני לא רוצה להגיע לשם. כי זה נראה לך משהו ש...
מפחיד מדי.
כן, ובאיזשהו שלב אתה, או אני אומר לעצמי, המטרה היא כל כך חשובה, להבריא. כשאתה נמצא בחוסר אונים, אז זה לא משנה. בשנייה שיאמרו משהו שיכול לעזור, אין התלבטות בכלל, זה לא קיים.
אז הלכת לטיפול, קיבלת את מכת החשמל ואחריה מה?
אז זה לא בדיוק ככה, זה בעצם סדרה של טיפולים, כאשר ההתחלה היא כמובן מפחידה, כי אתה עושה את הכל בהרדמה מלאה. והקונוטציה גם של הרדמה מלאה זה ניתוח, זה לא לקום אחרי הרבה זמן, וזה דברים שבפועל לא קורים, כי ההרדמה היא מלאה, אבל היא קצרה לכמה דקות. באיזשהו שלב, אחרי... אני מאמין שזה משתנה מאדם לאדם, אחרי משהו כמו 6-7 טיפולים, אני אישית התחלתי להרגיש את השינוי.
שמה זה אומר?
זה אומר שאתה לא מרגיש את זה בבת אחת, אבל אתה מרגיש שאתה מתחיל לנשום. זאת אומרת, כמו אבק שמתפזר לאט לאט, אתה לא 100% עדיין, אתה עדיין לא בריא, אבל הדברים הם מתחילים להיות קצת יותר הגיוניים. כי שאתה בתהום, אי אפשר להסביר את זה. אני מתכוון שלהסביר את שום דבר כמעט, כי כל דבר הוא לא הגיוני. בין אם זה דברים פשוטים, כמו יש לך הרבה זמן, אז תעשה משהו שאתה אוהב, או דברים אפילו יותר גדולים לאנשים אחרים, זה, יש לך דברים חשובים, אז תעשה דברים שחשובים לך. כשאתה נמצא בתהום, שום קול הגיוני לא נשמע. אתה שומע רק את עצמך. והדברים שאתה אומר לעצמך הם לא דברים טובים, וזה השורש.
ואחרי 6-7 טיפולים האלה, אתה מרגיש שזה מאחוריך? זהו, נגמר? או שצריך תחזוקה קבועה?
אני מניח שזה תלוי. במקרה שלי הייתה צריכה להיות סדרה שנייה, כי המקרה היה קצת... ולאחר הסדרה השנייה הייתה תחזוקה. ונוצר תהליך, זה לא זבנג וגמרנו. אני אומר לזה, זה פותח איזושהי חסימה במוח, ככה אני מדמה את זה לעצמי. ואז שנותנת לדברים ככה לזרום יותר בבהירות. ואז אתה משלב עם זה את כל שאר הדברים, ואז עושה איזושהי תשתית.
פרופסור זלצמן, יכול להיות שמתישהו נגיע שזה יהיה כמו טיפול 10,000 של האנושות? נלך פעם בחודש, או פעם באיזו תקופה כמו שהולכים לשיננית, נלך לקבל איזה מכת חשמל?
זה לא כל כך רחוק. יש כבר היום בארצות הברית טיפול שנקרא DBS, Deep Brain Stimulation, משתילים קוצב. אל תוך המוח, שעושה טיפול בחשמל כל הזמן.
זה כל הזמן נותן זרמים?
זה כל הזמן עובד כמו קוצב לב, ועובד על האונה הקדמית של המוח, שם כנראה גר הדיכאון, ואנשים עמידים לכל טיפול, שגם טיפול בחשמל לא עזר להם, ה-DBS עובד, יש כבר 48 מקרים בעולם שהצליחו ודווחו, ואנחנו מקווים לעשות בגאה, יחד עם בלינסון, את המקרה הראשון גם בארץ.
זאת שיהיה לך איזשהו מכשיר כמו קוצב לב, שתיסע על הגוף שלך, וכשצריך, פתאום תקבל...
הוא עובד כל הזמן, הוא בעצם עובד...
ואתה לא מרגיש את זה אפילו?
אתה לא מרגיש את זה בלי שום תופעות לוואי, פרט לזה שצריך להחדיר משהו למוח, שזה כמובן פרוצדורה יותר דרמטית.
אתה ממליץ את זה היום, לא יודע, לחברים שלך, לאנשים שאתה מסתובב איתם. אמרת נשק יום הדין, אז אמרת אחר כך שזה לא נשק יום הדין, אלא משהו צריך להיות יותר שכיח?
אני לא הייתי ממליץ על זה כטיפול ראשוני, כקו ראשון. אני באמת חושב שיותר קל לקום בבוקר ולשתות כוס מים עם כדור, מאשר לקום בבוקר ולנסוע לבית החולים ולעשות את כל התהליך שהוא אשפוז יום, אבל הוא עדיין אשפוז. אבל כן, הייתי ממליץ בהחלט לא לחשוב פעמיים, וברגע שהדיכאון או המחלה הם עמידים, אז לתת להם את ההזדמנות לצאת החוצה, זאת אומרת לצאת ממך. ואם זה אותה דרך, אז מומלץ.
מבחינתך חזרת לחיים נורמליים לגמרי?
אפשר להגיד, כן. זה לצערי היקה בי פעמיים. היו שתי אפיזודות, אני זוכר שבאפיזודה השנייה, שהיא הייתה חמורה אף יותר, המוח שלי עוד לא הקל את זה שאני שם שוב. ועברתי את, כמעט את אותו מסלול של לנסות שוב פעם שלל תרופות. עד שהגיעה החברה שזכרה את המקרה ואמרה לי, תעצור כאן. אתה זוכר שזה הדבר ש... שעזר. אל תנסה דברים אחרים. תחסוך עכשיו את כל ה... ותלך לשם. וזה היה נכון.
זה באמת המקרה המייצג למקרים אחרים, או שגם יש כישלונות?
יש מעט אנשים שהטיפול בחשמל לא עוזר להם בכלל. לרוב האנשים הוא עוזר מאוד, לחלק הוא עוזר קצת. מעט מאוד אנשים שלא הגיבו בכלל בכלל לטיפול בחשמל.
זאת אומרת, משהו כן קורה שם.
כן, לכן אני אומר, היעילות שלו יותר גבוהה מתרופות, והבטיחות שלו מאוד גבוהה, כך שזה בהחלט טיפול שצריך לשקול אותו, וכמו שאמר א', אנחנו לא צריכים לחשוב יותר מדי זמן על זה, כי אנשים סובלים.
א' וגיל זלצמן, תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה.
אז השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ', מאיה בניסן ודן ברומר היו על הסאונד. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, ניפגש גם בשבוע הבא.